רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, המארגנת טיולים, אירועים וימי גיבוש לחברות, וטיולים ברחבי ישראל לאורחים חשובים מחוץ לארץ. לכל חברה יש את יום הכיף המיתולוגי. האירוע הוא שכולם זוכרים ומדברים עליו. המסעדה עם הסטייקים המעולים, המדריך שיודע לספר סיפורים מדהימים, האלפקה שירקה על המנכ״ל, אתם יודעים דברים שלא שוכחים. בתרמיל ומקל יודעים להרים אירוע שידברו עליו בחברה עוד המון זמן. אלעד ונעמי בר אילן, שהקימו את תרמיל ומקל, ייצרו עבורכם אירוע מושקע, חווייתי, מפנק, עם הדרכה איכותית ויחס אישי. ואם אורח חשוב מגיע מחוץ לארץ, תרמיל ומקל יארגנו עבורכם טיול ברחבי ישראל שישאיר רושם נפלא. מיסטר צ'אנזיאן, how wonderful to meet you. Come here please. צרו קשר עם אלעד ונעמי, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה, והאירוע הבא שלכם יהיה פשוט מושלם. בקור ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה.
Mr. Zian, I'm so very sorry. Bad alpaca. Bad alpaca. Mr. Zian, I'm so sorry.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום, ברוכים הבאים לספשייל עושים היסטוריה וספייס איי-אל. אנחנו נמצאים היום במשרדים של עושים היסטוריה לאירוע כיפי ומיוחד. מיד נציג את המשתתפים שיושבים פה לצידי ואת הילדים שנמצאים פה בקהל, אבל קודם כל אני אספר למאזינים של עושים היסטוריה שמקשיבים בעצם להקלטה הזו, על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל, ספייס איי-אל. היא עמותה שהוקמה ב-2011 על ידי שלושה צעירים, יריב בש, כפיר דמרי ויונתן ויינטרוב, כדי להתמודד בתחרות בינלאומית בשם Google Lunar X Prize, מרוץ להנחתת חללית בלתי מאוישת על הירח. מעבר לבניית החללית שתנחת עוד מעלת על הירח, ספייס איי-אל שמה לעצמה למטרה לתרום לחברה הישראלית על ידי קידום החינוך המדעי הטכנולוגי ועידוד החדשנית המדעית בארץ, באמצעות טיפוח מדענים ומהנדסים, של הדורות הבאים, שחלקם ממש יושבים פה מולנו בקהל. אנחנו נעשה את זה כחלק מהאירוע היום באמצעות שאלות שהילדים שנמצאים פה הכינו לנו מראש, ובאמצעות שאלות שילדי המאזינים של עושים היסטוריה הכינו לנו מראש, והפאנל המכובד כאן יהיה זה שיצטרך להשיב על השאלות הקשות האלה. אז בואו נציג את הפאנל שלנו. אז ללא סדר מיוחד, אנחנו נתחיל עם יגאל הראל, ראש הפרויקט. שלום יגאל.
שלום.
שרי ברוש רחב, סמנכלית חינוך ותפעול.
שלום.
יואב לנצמן, מהנדס מערכת בכיר.
שלום.
אהלן. ומתנדב מרצה, אופר פורר.
אהלן.
ויש לנו אורחת מיוחדת, מדענית ממכון ויצמן, רלוקה רופו, נכון? דוקטורנטית שמתמחה בנושא היווצרות הירח.
שלום.
איתנו מולנו כאן נמצאים בקהל ילדים שרובם מגיעים מבית הספר לטבע, סביבה וחברה בתל אביב. יש לנו פה, אתם תעשו, בדיוק, יפה. יש לנו פה את יואב, יויו, גרד, איפה אתה יואב? אהלן, שלום. יש לנו את אופק. מכיתה היי, איפה? אהלן. יש לנו את אורי שירה ואביב מכיתה וו. אהלן, שלום. יש לנו פה את יערה, נכון? היא לא מבית הספר, אבל את חלק מצוות החדשות של ספייס איי-אל, נכון? ואיזה כיתה את יערה? כיתה ח'. ויש לנו פה עוד ילדים שהצטרפו, כולל גם שחר הבן שלי, והמאזינים בבית. אוקיי, בואו נעבור למנה העיקרית שלנו היום. אתם צריכים להתקיל את המומחים שלנו כאן, האנשים המכובדים האלה, בשאלות קשות. לא סתם, אני רוצה שהם יתאמצו ויחשבו. אז בוא נתחיל איתך, יויו.
מה עם התנאים המיוחדים על הירח? האם היו שם פעם חיים, והאם יהיו שם בעתיד חיים?
אז אנחנו נפנה את השאלה הזו לרלוקה המדענית שלנו.
אז בירח, הירח הוא מאוד יבש. זאת אומרת, אין אטמוספירה, שזה השכבת חמצן אוויר שאנחנו נושמים. לכן מים יכולים להתקיים רק בשני מצבים, שזה מוצק, קרח או גז. אז שקרח במצב, הטמפרטורה קצת עולה, ישר הוא הופך לגז, והגז בורח מהר בגלל שלירח אין מספיק כוח משיכה כדי להחזיק את הגז. לכן כל הזמן הקרח בעצם בורח מהירח. יש קצת קרח שאנחנו כן רואים במכתשים, שאף פעם לא רואים אור שמש, אז כן אפשר למצוא קרח, אבל עדיין הסלעים הם מאוד מאוד יבשים. אז חיים, כפי שאנחנו מכירים אותם בכדור הארץ, צריכים מים, חמצן, ולכן לא יכולים להתקיים שם חיים, כפי שאנחנו מכירים אותם בכדור הארץ. אבל יכול להיות שיש קרח מתחת לתת הקרקע, ואם אנחנו נפנה שם בסיס על הירח, יהיה אפשר ככה לנצל את הקרח שנמצא שם, ואסטרונאוטים יוכלו לשתות מים.
וחיידקים או יצורים
מיקרוסקופיים? יהיה להם מאוד קשה להתקיים, כי הם יצטרכו מים ואיזושהי דרך להעביר נוטריאנטים או אוכל, ולכן הם צריכים איזשהו תווך נוזלי, ומים נוזליים לא יכולים להתקיים על הירח. אלא אם כן אנחנו נשנה באופן משמעותי את הירח, שאת זה אני לא יודעת איך עושים.
אוקיי. אביב, נכון? איפה אביב? אהלן, אביב, אז בוא תעמוד גם אתה כדי שנוכל לשמוע אותך במיקרופון, תעמוד ככה מאחורי יויו. שאל.
שמתי לב שיש ימים שהירח נראה בהיר וקרוב, ויש ימים שהירח נראה יותר כהה וקטן יותר.
זה מתחבר לתופעה שאנחנו שמענו עליה בטח בעיתונים הרבה, מה שנקרא סופרמון. אז אני חושב שרלו כזה גם במגרש שלך.
כן, זה קשור, אבל קודם כל ההבדל העיקרי על איך שאנחנו תופסים את הגודל של הירח, הוא בשקיעה ובזריחה של הירח. בשקיעה ובזריחה דווקא הירח נראה לנו יותר גדול, בגלל שהוא קרוב לקו האופק, אז לכן בפרספקטיבה שלנו, העיניים שלנו והמוח האנושי שלנו, ככה מקבל את זה כאילו שזה יותר גדול. ולכן זה הדבר המשמעותי. אבל נכון, יש ימים, כמו שקרה לפני כמה שבועות, שהירח באמת קצת יותר קרוב לכדור הארץ. אז הירח מסתובב סביב כדור הארץ, אבל לא במסלול מעגלי מושלם, ולפעמים הוא יותר קרוב. כשהוא יותר קרוב, הוא באמת קצת נראה יותר גדול, אבל זה שינוי מאוד קטן שלרוב אנשים לא מצליחים להבחין.
אני רציתי להוסיף לגבי המרחק מכדור הארץ, כמו שנאמר פה, המרחק הוא לא קבוע, הירח לא מסתובב במסלול מעגלי, אלא מתקרב קצת ומתרחק קצת. אנחנו לא יודעים את מועד השיגור המדויק שלנו, את היום המדויק, ולכן אנחנו לא יודעים את המרחק המדויק לירח, אבל אנחנו יודעים את המרחק המקסימלי. ובכל החישובים שלנו, כמה דלק אנחנו צריכים לקחת בחללית, אנחנו מסתכלים על המרחק המקסימלי שיכול להיות, ולפי זה מחשבים.
אתם כבר יודעים איכן אתם הולכים לנחות על הירח?
יש לנו 2-3 אופציות. אני יכול להגיד כרגע שאנחנו ככל הנראה ננחת בחלקו הדרומי של הכדור, של הירח.
על בסיס מה בחרתם את נקודות הנחיתה האלה?
יש כמה דרישות לנחיתה, למקום הנחיתה. המרכזית שביניהם היא הטמפרטורה. אנחנו לא יכולים לנחות בכל מקום, כמו ששמענו בשאלה הראשונה, נדמה לי, בכתבים מאוד מאוד קר, וזה לא מתאים לנו. לכיוון קו המשווה מאוד מאוד חם, זה גם לא מתאים לנו. אז אנחנו מוצאים איזשהו נקודת ביניים. אזור פחות גרוע ממה שבדרך כלל שמה, כי התנאים על הירח הם קשים מאוד ביחס לכדור הארץ. נקודה נוספת זה התקשורת. אנחנו חשוב לנו שיהיה קו ראייה בין נקודת הנחיתה לבין האנטנות שיש לנו על כדור הארץ, כי אנחנו רוצים לדבר עם החללית. חוץ מלשאול מה שלומה, אז אנחנו רוצים גם לראות תמונות שהיא מצלמת. חזרה על כדור הארץ, אז זה גם מאוד מאוד חשוב, וגם דברים יותר פשוטים, כמו שהשיפוע לא יהיה יותר מדי גדול באזור הנחיתה, שלא יהיו ערים יותר מדי גבוהים, ומכתשים יותר מדי נמוכים, שפחות יותר זה יהיה שטוח. אז יש כמה פרמטרים טכניים שחשוב לנו כדי לאתר את הנקודה, ובנקודה הזאת עוזרים לנו מאוד מכון ויצמן, שהם ממפים את הירח, מכירים את הירח, יש להם תמונות מלוויינים שמקיפים את הירח, ובשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב עם מכון ויצמן, אנחנו נאתר את הנקודה שבה נרצה לנחות.
זה מעניין, כי כשאני חשבתי על זה, הנחתי שאתם דבר ראשון בודקים אזור שיש בו המון סלעים או מכשולים כאלה, זה יהיה אולי השיקול הראשון. אבל אני שומע שבעצם עניין של סלעים וכדומה פחות מטריד אתכם?
לא, הוא מטריד אותנו, זה השיפוע וכמות הסלעים והמכתשים והערים, זה בהחלט, זה גם עוד נקודה שמעניינת אותנו, יש לנו משימה מדעית על החללית, עוד פעם בשיתוף פעולה עם מכון ויצמן, שזה למפות באזור הנחיתה את השדה המגנטי הלוקלי, המקומי, על הירח. אבל כאמור, מה שמאוד מאוד מטריד אותנו זה נושא הטמפרטורות. הטמפרטורות על הירח הן מאוד מאוד קיצוניות, קר שם מאוד מאוד בלילה, חם שם מאוד 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 ביום.
כמה חם וכמה קר?
זה יכול לרדת למינוס 110 מעלות בלילה, ולעלות תוך כמה שעות ביום לפלוס 130 ו-150. זה מאוד תלוי גם באיזה קו אורך, זה לא מקום לבני אדם. שלא יהיה ספק, בני אדם בלי אמצעי עזר, בלי חליפות, בלי מיגון מתאים. גם משימות אפולו, זה נשמע מאוד מקסים והכל, ובאמת הישג מדהים, אבל החלליות שם שהו משהו כמו 24 שעות, אולי טיפה יותר, והתעופפו משם, כי זה לא מקום לבני אדם. גם לא לחיידקים, כמו ששמענו.
מעולה, אז יש לנו את אופק, נכון? רציתי לשאול שאלה? אוקיי, אז רגע, אז בואי תעמדי כאן, שנשמע אותך.
אז האם מכתשים חדשים נוצרים כל הזמן בערך, ואם לא, אז כל כמה זמן בערך נוצרים?
אז כן, נוצרים מכתשים חדשים כל הזמן, חלקם, רובם מאוד מאוד קטנים, יכול להיות אפילו בגודל של כמה מילימטרים שמאוד קשה לראות אותם, אבל חלליות שמסתובבות סביב הירח באמת מבחינות בשינויים בקרקע, בפני הקרקע, ולכן כל הזמן הירח בעצם מקבל צלקות כאלה ואחרות. גם כדור הארץ מקבל את האבנים האלה, אבל לנו יש אטמוספירה שמגנה עלינו בפני האבנים הקטנות האלה, ולכן אנחנו לא רואים פחות מכתשים על כדור הארץ.
למה הירח מסתובב סביב כדור הארץ דווקא?
אם מדייקים, הירח גם מסתובב סביב השמש. הוא מסתובב סביב כדור הארץ, ואנחנו ביחד מסתובבים סביב השמש במשך שנה אחת. אז הירח כל כך קרוב לכדור הארץ, שהוא מרגיש את כוח הכבידה שלו, ולכן הוא מסתובב סביב כדור הארץ. אם הוא היה פי 5 יותר רחוק ממה שהוא כיום, אז הוא באמת היה כבר פחות מרגיש את כוח הכבידה של כדור הארץ, והוא היה מסתובב רק סביב השמש.
שאלת המשך, למה צד אחד של הירח מופנה תמיד אל כדור הארץ?
שאלה טובה. בעצם הירח הוא נסגר למצב הזה. זה בגלל כוחות גאות ושפל, זה בעצם המצב עם הכי פחות אנרגיה בשבילו, ולכן הוא כל הזמן צופה לכדור הארץ לאותו צד. למשל פלוטו ושרון, הם גם נמצאים, פלוטו זה כוכב לכת הנשיא, ויש לו ירח יחסית גדול, שרון, שהוא בגודל של 12% מפלוטו, לעומת הירח שהוא 1% מכדור הארץ, ולכן הם כבר נמצאים במצב ששניהם מסתכלים על אחד על השני כל הזמן, ומסתובבים ביחד עם ריקוד כזה.
זאת אומרת, הם לא מסתובבים, פלוטו לא מסתובב סביב עצמו באותה הצורה.
כן, הוא בעצם יום אחד הוא כמו חודש. בסופו של דבר גם כדור הארץ והירח יישפו לזה, אבל זה תהליך מאוד מאוד איטי, ועד שזה יקרה כבר השמש תמות ואנחנו יחד איתה.
שאיפה הרבה לפני, אני מקווה. אז אורי, נכון? אז אורי, בוא תעמוד.
איזה חומרים יש על הירח? האם לחלק יש תכונות מיוחדות, שזה גם קשור לכל... כל דבר בעצם שאמרתם פה, אם זה קורה בגלל החומרים, בגלל מה זה קורה?
באמת, איזה חומרים מיוחדים? טוב, אני חושב שרלוקה, היום את ממש סלברית.
אז באופן מפתיע, ירח, הסלעים שנמצאים על הירח, מאוד דומים לסלעים שאנחנו מוצאים בכדור הארץ. יש רוב פני השטח של הירח, הם, הסלעים שלהם מורכבים ממינרל שקוראים לו אנורטיט, וזה בעצם מין בזלת כזאת. וזה מאוד מזכיר באופן מפתיע את ההרכב של הסלעים של כדור הארץ. שזה אומר משהו על ההיווצרות.
זהו, זו הייתה שאלת המשך. אני מניח שזה לא במקרה שזה מזכיר את הסלעים של כדור הארץ, נכון?
בדיוק. בגלל זה אמרתי באופן מפתיע, כי ההיווצרות של הירח מאוד קשורה בעצם להיווצרות של כדור הארץ. אז אנחנו מניחים שהירח נוצר כחלק מכדור הארץ. התיאוריה המקובלת כיום של היווצרות הירח זה שיש גוף בגודל של מאדים, שזה גוף מאוד גדול, פוגע בכדור הארץ, ומהפגיעה הזאת אף המון חומר לתוך, לחומר הזה מסתובב סביב כדור הארץ, ולאט לאט הוא אוסף ומתגבש לתוך הירח שלנו.
וזה קרה בערך לפני?
בערך כמה מיליוני שנה, בערך 30 מיליון שנה אחרי היווצרות כדור הארץ. אז הירח בעצם הוא קצת יותר צעיר מכדור הארץ.
אוקיי, אופק. קצת יותר תעמוד קרוב לפה שאני אשמע אותך.
למה בכלל לטוס לירח אם כבר הגיעו לשם? ובעיקר שהפרס של התחרות לא מכסה את ההשקעה.
טוב, זו שאלה מרכזית שהרבה פעמים שואלים אותנו, וזו שאלה מצוינת. המטרה העיקרית שלנו היא חינוכית. המטרה העיקרית שלנו היא לשנות את מסלול הטבעי של הילדים או הרגיל של הילדים לעבר לימוד הנדסה, לעבר לימוד מדעים מדויקים. כי אנחנו רוצים שבעוד כמה שנים ימכרו עוד איזה מובייל, חברת מובייל ב-15 מיליארד דולר, או שיהיה לנו יכולת לעשות עוד כיפת ברזל כזאת או אחרת שלא עלינו נצטרך. ובשל הדבר הזה, המשאב הכי חשוב שיש בישראל, משאב הטבע, אני קורא לו משאב הטבע, הוא בני האדם. טוענים שאין פה משאבי טבע, אני טוען שיש פה משאב טבע הכי גדול, וזה הילדים. אבל כדי לעשות את כל הדברים האלו צריך ללמוד. צריך ללכת ללמוד הנדסה, וצריך ללכת ללמוד פיזיקה, וצריך ללכת ללמוד מדעים מדויקים אחרים, כדי לאפשר לנו את זה. והירח הוא רק האמצעי, מפני שאת הילדים, גם אני הייתי ילד, וחלל ודינוזאורים זה מאוד מעניין. אז אנחנו בחרנו בחלל. והמשימה הזאת...
הייתם משגרים דינוזאור לחלל?
זה המשימה הבאה. והמשימה הזאת היא פשוט מסעירה את הדמיון. היא מסעירה את הדמיון של מבוגרים, אז בוודאי של ילדים. היא משימה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד קשה. וזה האמצעי, כאמור. ונכון שהפרס הוא 20 מיליון, אבל התרומה, אם נצליח לעשות את המשימה, היא תהיה הרבה הרבה יותר גדולה לישראל מאשר ה-20 מיליון האלו.
אז כן, איגל אמר, אנחנו אומרים אצלנו בספייס אייל שבעצם החללית היא רק האמצעי, והמטרה זה קידום החינוך המדעי והטכנולוגי, ואנחנו מאוד מאוד רוצים גם לעודד את הילדים ללמוד את המקצועות המדעיים, גם לייצר בהם תחושה של מסוגלות, שזה הרבה מאוד פעמים זה מה שעומד בעצם בין בחירות מסוימים, זה סוגים של חרדות, זה גם תחושת המסוגלות, ובעצם לבוא ולהגיד להם, בואו תחלמו בגדול גם במדינה הקטנטונת שלנו, ותראו, תסתכלו, מישהו היה מאמין שישראל, המדינה הקטנה הזאת, עומדת להיות המדינה הרביעית, המעצמה הרביעית שתנחת על הירח. ופה אנחנו רוצים באמת לגרום את השינוי ב-state of mind.
איך אתם עושים את זה ברמה המעשית? אתם מגיעים לבתי ספר? איך זה עובד?
וואו, אז אנחנו עובדים בעצם במספר מישורים במקביל. הבסיס, ותכף אני אתן גם לאופר לדבר, יש לנו מערך של מאות מתנדבים, ואנחנו עוברים, אנחנו בעזרת המתנדבים שלנו שמקבלים הכשרה בספייס אייל, אנחנו מגיעים למאות אלפים של תלמידים, ממטולה ועד אילת, אנחנו מאוד גאים בזה, בערבית, בעברית, ובאמת מגיעים ומספרים את הסיפור שלנו, גם סיפור על יזמות, גם סיפור על חלומות, גם סיפור המדליק שלנו. אבל זה בעצם, ההרצאות הן רק ההתחלה. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעודד את הילדים למעבר לזה. זאת אומרת שכשהם יגיעו הביתה והם יספרו על ההרצאה שהייתה בבית ספר, לתת להם את החומרים הנוספים. ולכן, קודם כל, גם פה על השולחן, אמנם לא רואים את זה בעין, אבל עומדות חוברות. אנחנו משתדלים פעם ברבעון להוציא חוברות שמחולקות בכל מיני אירועים שפתוחים לקהל הרחב. יש לנו אתר ילדים מקסים, kids.spaceil.com, גם בעברית וגם באנגלית, אתר עם תוכן ייחודי, שמכסה בעצם הרבה מאוד היבטים של הירח, הירח במוזיקה, הירח, איך היו נראים סוגי ספורט שונים על הירח, קולנוע בירח, ירח מדווח גם על ההתקדמות של הירח, אבל גם מה קורה, כל מיני חדשות, מומלץ בחום. וחוץ מזה יש לנו גם הכשרות מורים, אנחנו מכשירים מורים, ותוכניות העומק שלנו. אנחנו יוצאים בעוד מספר שבועות, יצא קול קורא, בתוכנית ייחודית, יחד עם סוכנות החלל הישראלית, 100 כיתות יקבלו תוכנית של כ-10 שעות, מדליקה ביותר. אנחנו שנה הבאה עומדים לצאת בתוכנית בשיתוף פעולה יחד עם משרד החינוך, ויש לנו עוד הרבה מאוד תוכניות שכבר רצות לאורך שנים עם שותפים שונים, עם תעשי ידע, עם אשכולות חשיבה, עם דאגן, ועוד הרבה, אני פוחדת לפספס מישהו גדול, עם כיתות נחשון, יש לנו שיתוף פעולה בשנה האחרונה, אז בעצם הרבה מאוד עשייה. בגילאים שפונה גם לבתי הספר היסודיים, גם לחטיבות הביניים, זה הפוקוס שלנו, להיות בצמתים שבהם הילדים עושים את הבחירה, אבל אנחנו גם מגיעים לגני הילדים ולתיכונים, ואפילו לצבא, אם זה מאוד מעניין אותם.
תודה, שרי, כמו שאמרנו, סמנכלית החינוך, נכון? במיזם. אופר, מה התפקיד שלך כמרצה מתנדב? מה אתה עושה? תאר לנו.
מרצה מתנדב.
איפה, באיזה...
תשובה בגוף השאלה.
זהו, נעבור לשאלה הבא, סתם. איפה אתה עושה את זה? תספר לנו קצת, איפה זה קורה?
בכל מקום. באמת בכל מקום. ושרי דיברה על זה קצת, על הכשרה, אז אנחנו מקבלים הכשרה שהיא מאוד יפה, היא בערך חצי יום, בדרך כלל על ידי מרצה שכבר העביר את ההרצאות האלה כמה פעמים. ובגדול נשלחים לדרכנו, ואני חושב שזאת אחת העדויות הכי יפות לעד כמה הפרויקט הזה נכון, עד כמה שאתה יכול להגדיר עבור עצמך, אתה יודע, מה הסימנים לזה שזה נכון. כי אין בזה בעצם כלום מעבר. זאת, הגעתי כבר לגן של הבן שלי, שהיה בן 3, והגעתי למועדון לניצולי שואה בני 80 פלוס, וכל כיתה וכל גיל, ושר גם דיברה על זה, בכל שפה פחות או יותר שרלוונטית, וזה תמיד עובד. וזה תמיד עובד, ויותר מזה, אנחנו גם לפעמים צריכים לפגש כמה מרצים ביחד. ובסוף כל אחד... באים ב-8 בבוקר, כל אחד ממשיך אחרי זה בשגרת יומו, ועדיין אנחנו צריכים להיפגש, דבר 10 דקות לפני, כל אחד מעביר הרצאה לשכבה או לכיתה, ממשיכים הלאה, וזה עובד. כל פעם, בלי...
אתה זהו, כשאתה אומר עובד, תספר לי איזשהו, אולי, אם יש לך כזה מקרה שחקוק בזיכרונך, שאתה מרגיש שבאמת כאילו השפעת, נגיד, על ילד או הקבוצה של ילדים, בעקבות משהו כזה, שהרגשת שבאמת מה שאתה עושה, תופס. יש לך משהו כזה שיושב בראש?
אני מניח שיש לי כזה מכל הרצאה, ואני תמיד מוטה להרצאות האחרונות, אבל הדוגמה האחרונה שיש לי, באחת ההרצאות האחרונות שהעברתי, ניגשה אליי נערה, והזכירה לי שהייתי בבית ספר שלה, לפני שנה, והיא בסוף ההרצאה ניגשה, ושאלה מה אפשר לעשות, ואמרתי לה שאני חבר אותה ליעל מצוות המרצים, בטח יכולה לעבור הכשרת מרצים. היא באה להגיד לי שהיא עברה את ההכשרה, ושהיא באה לראות את ההרצאה, והיא מתחילה להעביר בעצמה.
בעקבות ההרצאה שאתה עברת.
זה מאוד שמח אותי.
זה, שמה, זה יכול ממש לשנות מסלול חיים של אדם. זאת אומרת, זה שלב מאוד מעניין בחיים של אדם צעיר, שבו התערבות קטנה שלך אחת פה יכולה לקחת, שמה, זה גם הרבה אחריות. אתה יכול או להדליק אותם או לחבוט אותם. זה אולי משהו שהוא בכלל מקצוע הוראה בכלל. אם אתה עושה את זה ממש טוב, אתה יכול לשנות ולהדליק את הסקרנות הטבעית הזו בילד, אבל אם אתה עושה את זה פחות טוב, אז אתה גם יכול קצת לגרום לו להגיד, זה פחות מעניין, אולי לא שווה להתעסק עם זה. אבל זה האתגר שאתה ניצב מולו, אני מניח.
אני חושב שבכל הרצאה אני משתדל להגיד, קודם כל שאני לא יודע. המקום הזה שאנחנו באים ממנו לפעמים יכול מאוד מאוד להטות, וחשוב גם להזכיר להם וגם להזכיר לעצמנו. שהתשובה הכנה לרוב מוחלט של השאלות שהם שואלים היא, אני לא יודע. וזה כבר איזשהו ציטוט ממקום אחר, אבל זה, מה שמעניין הוא פחות מה שאני יודע או לא יודע, יודע שאני לא יודע, הוא הרבה דברים שאני חושב שאני יודע ולא נכונים. זה פשוט לא נכון. וילדים הם הגורם, הגלאי הכי טוב לזה שאני מכיר. כי הם שואלים למה.
הסקרנות, אני הכי הרצאות שאני חייב לעשות זה מול ילדים, כי מה שקורה בדרך כלל בסוף ההרצאה זה שעולים קבוצה של ילדים על הבמה ופשוט מצמינים לך לקיר. לא מבוגרים, הם כאילו, הם לא מבוגרים, אין להם את הקטע הזה של להתבייש, לשאול שאלות, כי זה פדיחה, כאילו. מצמידים לך לקיר, ומתקיפים אותך בשאלות, ולא, עד שאתה לא, כאילו, איכשהו מצליח להתרחק, זה הם לא עוזבים. אוקיי, יערה, אני חושב, נכון? ואז שחרת. הבטחתי לך.
מה השלב בו נמצא כרגע הפרויקט של החללית הישראלית, ומה עוד נשאר לבצע?
טוב, אנחנו כרגע בונים את החללית. אנחנו סיימנו לתכנן אותה. רוב החלקים ורוב המערכות יוצרו. אנחנו בשלב של הרכבה. השלב כרגע, נגיד נחלק אותו לשניים, ההרכבה והתקנה של החלקים המכניים, או של בעיקר מערכת הנאה, שזה מבוצע בימים אלה, והסתיים קרוב לוודאי לקראת סוף החודש, או בתחילת ינואר. לאחר מכן נתקין בחללית את כל המערכות האלקטרוניות, ויש בחללית הרבה מערכות אלקטרוניות, כשנסיים את ההרכבה הזאת, ההתקנה של כל המערכות, אנחנו נעבור לשלב הבדיקות. השלב הבדיקות לוקח הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד חודשים. זה בדיקות של גם שכל המערכות תקינות, וגם שכל המערכות עומדות בתנאי הסביבה, שאגב, התנאי הסביבה החמורים ביותר, קודם דיברנו על תנאי הסביבה בירח, אבל תנאי הסביבה מבחינת רעידות החמורים ביותר, הם בעשרות השניות הראשונות של השיגור. השיגור זה אירוע טראומטי מאוד למערכות האלו, ואנחנו צריכים לוודא שהן עומדות בו. הן תוכננו לעמדות בו, אבל עכשיו צריך להוכיח שהן יעמדו בו. ולכן כל החללית תעבור סדרה של בדיקות, שבהן נדמה את התנאים שיהיו בשלב השיגור. ולאחר מכן נהיה מוכנים לשיגור עצמו. שגם השיגור עצמו, ההכנות עצמם לשיגור באתר השיגור נמשכות כחודש ימים, שעוד פעם עוברים בדיקות ובדיקות כדי לוודא שהכל תקין, מתודלקת החללית, זה רק השלב היחידי, כמה ימים ממש לפני השיגור, רק אז היא מתודלקת. ואז נתחיל את הספירה לאחורה באמת גורלית.
חללית אמורה להיות משוגרת על גבי רקטה של ספייס אקס, אם אני זוכר נכון.
נכון.
נכון. ולפני כחצי שנה או שנה בערך, היה אירוע מאוד טראומטי בספייס אקס, התפוצצות של רקטה ממש על כאן השיגור. מה עבר לך בראש ששמעת או ראית את הסרטון של הרקטה המתפוצצת?
כן, האירוע הטראומטי הוא אולי על ספייס אקס, אבל יותר על תעשייה אווירית. לוויין שנבנה שם במשך הרבה מאוד שנים, בהרבה עמל, פשוט התפוצץ. זה רגע מאוד לא נעים, אבל כל עסקי החלל הם עסקים מאוד מאוד מסוכנים. יש כישלונות, הדברים האלו הם מאוד מאוד מורכבים, וכל עוד זה מסתיים בנזק לרכוש, אנחנו אומרים תודה.
דיברתם אחרי האירוע הזה עם החבר'ה של SpaceX? שוחחתם איתם על זה?
לא, עם SpaceX אנחנו כמעט ולא בקשר. אנחנו עובדים דרך חברה אמריקאית אחרת, שהיא מתווכת בינינו לבין חברת השיגור SpaceX, אבל אנחנו מדברים הרבה עם תעשייה אווירית, ועם אנשים שעמלו והיו שם בפועל ברגע הפיצוץ הגדול. וזה אירוע קשה, אירוע לא נעים, עולה הרבה מאוד כסף, מחזיר את הדברים אחורה, צריך לבנות את הכל מההתחלה, אבל זה פה גם האתגר והרצון שלנו להמשיך ולהתקדם ולהשתפר כל הזמן. גם SpaceX הם כאלו, אני בטוח.
יואב, אני אשאל אותך כמהנדס המערכת הבכיר, אתה כחלק מהאחריות שלך, זה לוודא שהחללית מתוכננת כך שהיא בעצם תוכל גם להיות מיוצרת וגם להיבדק בצורה הכי טובה. איך ניגשת אתה והצוות של נסעת המערכת לאתגר הזה של לבדוק בצורה הכי טובה, אבל אתה לא באמת בתנאים שעליהם אתה הולך להיות, זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לשגר עכשיו את החללית, ואתה לא יכול באמת לדמות תנאים בדיוק כמו הירח.
זה נכון. יש, קודם כל יש תורה שלמה של איך מתכננים מערך ניסויים בתעשייה, לא רק בתעשיית החלל, אחד החלקים הכי קשים, הזכרנו קודם, יגאל הזכיר קודם בדיקה של מערכות של החללית, אחד החלקים הכי מאתגרים זה לבדוק שהמערכות השונות של החללית מדברות אחת עם השנייה. כי מי שנתקל אי פעם בבעיה של לחבר מחשב למסך למשל, שלא תמיד זה עובד חלק, אז תחשבו לחבר עשרות יחידות שונות, כל אחת מיצרן שונה, לפעמים ממדינות שונות, הן לא מדברות באותה שפה חוץ מזה שיש ביטים איפשהו בעומק הדברים.
לפעמים אפילו מדברים באותם יחידות, מטרים ואינצ'ים וכדומה.
זה גם נכון, אבל או במונחים טכניים, חלקם מדברות באסקי וחלקם מדברות בצורה יותר בסיסית. ופשוט צריך איכשהו לדאוג שהם ידברו אחת עם השנייה, וזה עסק נורא מורכב שצריך לעשות אותו עם הרבה חזרות ולנסות, עד שמצליחים, זה לא תמיד פשוט. ובסוף גם מה שמחבר ביניהם זה קבלים, שהקבלים זה מערכת, כן? זה לא צריך לטעות גם בזה. הקבלים עצמם, עצמות של החוטים, מספיק שמישהו עשה איזושהי טעות קטנה בלחבר את הפינים של הקונקטור כמו שצריך, ודברים פשוט לא יעבדו כמו שצריך, או אפילו יעשו נזק. אז את כל הדברים האלה צריך לבדוק ברמה של יחידה, ואחר כך ברמה של קבוצה של יחידות, ובסוף לבדוק את החללית כולה. עכשיו, אמרת נכון, לא הכל אפשר לבדוק. יש דברים שאנחנו יודעים מראש שאין שום דרך על כדור הארץ לבדוק אותם בדיוק באותה סביבה, באותם תנאים, כמו שיהיו לה חללית במהלך המשימה שלה. למשל, אין לנו טיל שיכול לשגר את החללית לפני שהטיל האמיתי ישגר את החללית, נכון? אז אנחנו יודעים מהחברה שמשגרת את החללית, איזה תנאים הולכים להיות על הטיל, איזה רעידות, איזה תאוצות הולכות להיות שם, כמה מהר האוויר שמקיף את החללית הופך להיות וקום ברגע שהחופה, זה החלק שמכסה את החללית על הראש של הטיל, ברגע שהוא נפתח, כמה מהר האוויר הזה מתפזר, כי אם הוא יצא מהר מדי, הסמיכות הטרמיות, למשל, מה שמבודד את החללית מהסביבה, פשוט יעוף.
כמו פיצוץ, במידה מסוימת.
כן, במידה מסוימת. כל מיני פרטים כאלה שצריך לקחת בחשבון, וצריך לתכנן את החללית לפי זה, ואז לנסות על כל מיני מרעדים, לנסות בתא וקום את החללית, ולראות איך באמת החללית מתנהגת במצב הזה. אבל אם בשלב הזה החללית לא תעבוד כמו שצריך, זה כבר מאוחר מדי. Okay, צריך להגיע לשלב הזה כשהחללית כבר עומדת לא רע בתנאים האלה ברמה מספיק מובהקת. בנוסף, כל החלק של הנחיתה, מבחינת בדיקות, זה בלתי אפשרי פשוט. אין דרך להנחית חללית בוואקום עם הכבידה של הירח, עם מערכות הבקרה והחיישנים שיש לנו. אין דרך לעשות את זה. אז אנחנו נעזרים בסימולציות, ואז זה יקום ויפול על סמך עד כמה הסימולציה הזו מספיק מדמה את העולם האמיתי. אוקיי? אז גם תכנון הסימולציה זה תורה שלמה והיא מאוד מאוד מורכבת.
הרבה ידע שני. אז בוא ניתן הזדמנות ליוליו לשאול שאלה. בוא רק תעמוד שמיקרופון נתפוס אותך.
למה לא משגרים את החללית עם קפיץ או משהו כזה?
במקום רקטה.
כן.
האמת? אני לא יודע אם חשבתם על זה, יואב.
אז אני אספר לך סוד, החללית מחוברת לטיל כשהיא יושבת על הרבה קפיצים דרוכים, אוקיי? והניתוק שלה מהטיל זה פתיחה של הקפיצים האלה בעצם, ואז הקפיצים הם מה שמשגרים את משגר את החללית.
הניתוק מהרקטה עצמה.
כן, זה באמצעות קפיצים. אבל מכדור הארץ עם קפיץ זה פשוט משהו שהוא לא מעשי. אי אפשר לבנות קפיץ מספיק חזק, שגם אם תבנה קפיץ מספיק חזק, התאוצה שהוא ייתן היא כזו חזקה שזה פשוט יפרק כל מה שישב עליו. ואני גם די בטוח שאין את החומרים בשביל לעשות דברים כאלה.
אני לא יודע, אתה היית בפארק טרמפולינות לאחרונה.
אז לשגר ילדים.
כל האנרגיה שהילדים מבזבזים שם, אני חושב שאתה יכול...
ילדים הרבה יותר עמידים מחלליות כנראה.
נבנים כנראה, אבל יותר טוב. תודה רבה, יויו. שחר לוי. בוא תעמוד.
כן, אני יודע שיש שדה מגנטי על כדור הארץ, אבל האם גם יש שדה מגנטי על הירח?
ללוקה.
אז כן, אז לכדור הארץ יש שדה יחסית מאוד חזק. לירח אין שדה אחיד כמו לכדור הארץ, שיש איזה שדה מגנטי מאוד מאוד מפוזר, ולא ברור איך השדה המגנטי הזה נוצר, זה בעצם אחת השאלות שאני מקווה שספייס האל יצליחו לעשות מדידות של שדה המגנטי כדי שאנחנו נוכל ללמוד יותר על השדה המגנטי ואולי לשאול איך שדה המגנטי הזה נוצר.
בשלושת החודשים האחרונים חברי מועדון המאזינים שלנו למדו איך לפענח צילומי רנטגן, על ההיסטוריה של הסלפי, איך ליצור פודקאסט, וגם קיבלו כרטיסים לכוכב הקופים 3 ובלייד ראנר 2049. וזו רק ההתחלה. אנחנו כל הזמן מוסיפים תכנים ואירועים למועדון ושמחים לקבל הצעות נוספות. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה. members.ranlevi.com. יש לנו פה שאלה של אחד מילדי מועדון המאזינים שלנו. יאלי שושן, בן 10 מקיבוץ משמרות, שואל, וזו שאלה, אני חושב, לך, יואב, כמה אנשים נחתו על הירח וחזרו בשלום?
אז אני אתחיל מזה שכל האנשים שנחתו על הירח חזרו בשלום. המשימות שנשלחו, המאוישות שנשלחו לירח, אלה משימות אפולו, שהוא בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, על ידי נאסה. במסגרתם, החל מאפולו 11 ועד אפולו 17, אלה משימות שנשלחו לנחות על הירח. אחת מהם, אפולו 13, אם ראיתם את הסרט, ואם לא, אז תלכו לראות את הסרט. מאוד מומלץ. זו משימה שהייתה בתקלה, שהביאה כמעט לאסון מוחלט של המשימה ושל הצוות, אבל זה קודם כל קרה לפני שהם נחתו על הירח, ולכן הם לא נחתו על הירח. ולמרות הכל, למרות כל הקשיים, הם הצליחו לחזור חזרה בשלום, אז בנאסה מכנים את זה האסון הכי מוצלח שלהם, או משהו כזה. כי הם באמת הצליחו כנגד כל הסיכויים להחזיר אותם. אבל בסופו של דבר זה אומר ש6 משימות נחתו על הירח, כל אחת עם 2 אנשים, ולכן 12 אנשים נחתו על הירח. שווה לציין שמתוך כל האנשים האלה, שכולם היו טייסים, רובם טייסי ניסוי מאוד מאוד מוכשרים, אחד מהם, רק אחד מהם היה מדען. אוקיי? והשאיפה שלנו בסופו של דבר זה להגיע לירח בשביל לחקור אותו וללמוד עליו, ולכן אנחנו היינו רוצים שמדענים יגיעו לשם, אבל התוכנית הזו הסתיימה לפני שבאמת הצליחו לעשות השקעה מספיק גדולה בתחום הזה.
הוא היה גיאולוג, אותו נכון. מדען, אני חושב.
נכון, לא ארסן שמיט.
חלק מהמטרות זה באמת יותר לגלות את מקורותיו של הירח ומה מכיל הסלעים וכדומה.
השאלות המעניינות לגבי הירח הן שאלות גיאולוגיות, כן.
יש שאלה נוספת, כן שירה.
כשאנשים נוחתים על הירח, ובעצם הם נוסעים לירח ונוחתים עליו, אז מה צריך לעשות? מה, יחכה להם כאילו אסטרונאוט ויגיד להם, ניצחתם במשימה?
זה כשאת מתכוונת כשאנשים מגיעים או שהחללית?
שהחללית כאילו מגיעה.
של ספייס אייל כשהיא תגיע.
כן.
אני חושב שיגאל, אתה יכול לנות על זה, נכון? גם יואב יכול, כן, כן. האם מחכה לכם אסטרונאוט שיגיד לכם,
לא.
צריך לתת לו כיף כאילו ולחזור?
לא, מאז לפני 45 שנה, זה בדיוק דרך אגב, לא יהיו אנשים על הירח, אז אנחנו גם לא מצפים שיהיו אנשים כשאנחנו נגיע לשם. אנחנו צריכים להגיע לשם, לשדר חזרה תמונות ועוד קבצי מידע שנשלחים יחד עם החללית שלנו, לנוע 500 מטר, שאנחנו נעשה את זה בקפיצה, לאתר שני, גם שם לצלם ולשדר חזרה את המידע, וכל המידע שמגיע לכדור הארץ, אנחנו מקבלים אותו, וגם מי שמנהל את התחרות מקבל את המידע הזה ויכול להגיד האם אנחנו סיימנו לעמוד ביעדים שלנו לתחרות הזו, כן או לא.
תאר לי את התהליך של הקפיצה המדוברת. איך אתה מקפיץ חללית 500 מטר?
אנחנו הולכים לנחות באמצעות מנועים רקטיים, שמנוע רקטי גדול ועוד מנועים משניים, שאנחנו נוחתים באמצעותם. עכשיו, אנחנו לא בדיוק נוחתים באמצעותם, הרי אם אנחנו נשים חללית מעל הירח, היא טיפול כי יש לו כוח משיכה, אז להגיע לקרקע זה החלק הקל. כן? הרעיון הוא להגיע לקרקע בחתיכה אחת, וצריך בשביל זה להפעיל את המנועים, בשביל לבלום את התאוצה שמושכת אותנו כלפי מטה. אז יש לנו מנועים שמכוונים כלפי הקרקע, גם כשאנחנו עומדים על הקרקע של הירח. אז מה הבעיה הגדולה בעצם להפעיל את אותם מנועים שוב, להתרומם מעל פני הקרקע, ולנוע את ה-500 מטר האלה או יותר, מרחק יותר גדול על פני הירח. כל מה שצריך בעצם זה א', לנחות את הנחיתה הראשונה כמו שצריך, וב', שיש לנו עדיין מספיק דלק בשביל לבצע את זה. אוקיי, אז אנחנו מתכננים בשביל שיהיה לנו מספיק דלק גם לנחות פעם ראשונה וגם לבצע את הקפיצה הזו.
למה דרך אגב הלכתם על קונספט של קפיצה ולא קונספט של נסיעה עם גלגלים כלשהם או מנגנון דומה?
אז כשאת התחרות התחילה, וזה כשספייס-אייל התחילה, וזה לפני שאני הייתי בפרויקט הזה, אז ספייס-אייל נרשמו אחרונים לתחרות. ממש ביום האחרון של הדדליין לרישום לתחרות הם נרשמו, ושאר הקבוצות כבר הספיקו לעבוד כמה שנים בזמן הזה, ובאמת התחרות נבנתה מתוך ראייה שזה כנראה הפתרון שכולם יבחרו, להנחית חללית, יצא ממנה איזשהו רכב שיסע את ה-500 מטר. שזה יכול להיות פתרון שהיה מתאים גם לנו, רק שאנחנו בגלל שלאחרים היה כזה פור עלינו, הגענו כל כך מאוחר, אז הייתה את ההבנה שאם נתחיל לפתח גם את הרכב הזה, זה נקרא רובר בדרך כלל, זה כמו פרויקט שלם נוסף. זה אומר תקציב יותר גדול, זה אומר עוד כוח אדם, והכל בלחץ של זמן. אז הוחלט פשוט להשתמש בחללית שכבר יש על הירח באותו שלב, ולנצל את המערכות שכבר יש בה, ואז לא צריך להשקיע במערכות חדשות, פשוט לנצל את מה שכבר קיים.
בסדר גמור, אז אנחנו נעבור לשאלות של ילדי המאזינים של עושים היסטוריה. ההקלטה שמיד נשמע היא של אריאל ארגוב, בן 4.5.
אריאל ארגוב, בן 4.5, שואל שאלה על הירח.
למה יש בירח מכתשים?
אז רלוק, אני אפנה את זה אליך. דיברנו קצת על מה קורה עם מכתשים היום וכדומה, אבל תספרי לנו קצת יותר לעומק על תהליך ההיווצרות של המכתשים, וספציפית, שמסתכלים על הירח, יש לנו אזורים כהים יותר על הירח, ימות, אנחנו מכנים אותם, ואזורים בהירים יותר. אז תספרי לנו גם על זה קצת, למה, מאיפה זה מגיע האזורים האלה וההבדלים ביניהם.
אוקיי, אז מכתשים נוצרים בגלל בעצם אבנים או מטאוריטים בשמם, שפוגעים בירח, בפני השטח של הירח, וכפי שכבר אמרנו, בגלל שהירח אין לו אטמוספירה, אז אין לו את שכבת ההגנה, ולכן כל אבן שפוגעת באמת משאירה צלקת על פני השטח, וגם בגלל שאין לנו מזג אוויר בירח, גם כל צלקת שעל פני השטח היא גם תישאר להמון זמן. זאת אומרת, המכתשים הם לא נמחקים יותר מדי. למשל, כדור הארץ, גם אם יש מכתש, אז יש לנו גשם ורוחות שיכולים בעצם לחדש את הקרקע ולמחוק את הצלקת הזאת. ולכן על כדור הארץ אנחנו רואים פחות מכתשים, יש בדרך כלל כמה מאוד גדולים, אבל יש מעט מאוד בגלל שהקרקע היא יחסית חדשה. על הירח אין את הדבר, אין את התהליכים האלה, ולכן כל מכתש
כל צלקת נותרת על הירח.
בדיוק. לגבי הימות, והימות, האזור של הימות, זה דווקא קרקע יחסית חדשה, רק יחסית לשאר פני השטח, וזה בעצם לבה שהתפרצה ובעצם כיסתה את פני השטח, ולכן זה בעצם קרקע חדשה יותר. אבל גם שם אנחנו רואים מכתשים בתוך הימות. זה חומר שהוא קצת יותר שחור, בגלל שהוא מכיל קצת יותר ברזל, וזה בעצם משהו מתוך תת הקרקע של הירח.
והאזורים הלבנים הם האזורים היותר עתיקים על פני הירח. בסדר, גם הוא.
המכתש, דרך אגב, הכי גדול בירח, הוא סאוף פול אייטקן, שהוא בצד השני של הירח, זאת אומרת, בצד הרחוק, שאנחנו לא רואים מכדור הארץ, והוא בגודל של 2,500 קילומטר, שזה בערך 5 פעמים האורך של ישראל, סתם.
כן, זאת אומרת, זה חתיכת פגיעה רצינית.
די גדול, וזה באמת אחד המכתשים הכי גדולים שאנחנו רואים במערכת השמש, והכי עתיק גם.
שאלה אחרונה. השארנו לסוף שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שפחות בשביל רוב הילדים, אני מניח. שאלה של יעל אבישר, מכיתה א', ששואלת.
שלום, אני יעל אבישר, ואני בכיתה א', רציתי לשאול אם יש חייזרים בחלל.
יואב, אני אפנה את השאלה הזאת אליך.
התשובה שלי היא שאנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להניח לכאן ולכאן, אבל אין לנו באמת שום ראיות, ראיות שתומכות בזה שיש חייזרים. זה כמובן לא אומר שאין חייזרים. דעתי האישית היא שאנחנו לא כאלה מיוחדים כמו שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו. וכמות האושר שיש ביקום מבחינת כוכבים, מבחינת פלנטות, מבחינת גלקסיות שמכילות כוכבים ופלנטות, נשמע לי בלתי סביר שאנחנו לבד ביקום. זה כמובן לא אומר שאני צודק, ועד שאנחנו לא נגלה איזשהו סימן לחייזרים, אז אנחנו לא נדע את התשובה.
אז אני אשאל אתכם מילדים, מי חושב שיש חייזרים בחלל שירים את היד? אני חושב שרובכם. מי חושב שאין חייזרים בחלל? אחד רק. אז אני אשאל אתכם, נניח ועכשיו הייתם פוגשים חייזר, מה הייתם שואלים אותו? ונניח שאפשר היה לדבר איתו, הנה יויו מאחורה, בוא תעמוד כאן. מה היית שואל חייזר? סתם, סכן אותי לדעת.
הייתי קודם כל שואל אותו אם הוא בא לשלום או למלחמה.
האמת, שאלה חשובה.
ואם הוא בא לשלום, אחרי זה כבר אפשר להמשיך בשיחה. אם לא, אז סביר להניח שלא תהיה שיחה.
אתה צודק לגמרי, אני חושב, בקטע הזה. כן, בהחלט, שאלה טובה. עוד מישהו רוצה לשאול איזה שאלת החייזרים? מישהו שרוצה איזה? אם אתם באמת רוצים לשאול חייזרים, יש בשדרות רוטשילד כמה. כן.
אוי, כן. במה המסע העתידי בחלל יכול לעזור למין האנושי?
אוקיי, זו שאלה לנו. זאת אומרת, זה לחייזרים שיושבים פה איתי בחדר, בעיקרון. מה המסע העתידי יכול להועיל למין האנושי? יואב או יגאל, מי רוצה אולי?
אז זה יותר מתשובה אחת, אוקיי? אז תתכונן. קודם כל, אני חושב שלצאת לגלות את הלא נודע, זה משהו שמאוד מאוד מעשיר אותנו מבחינת תרבותית. אני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, מאוד שמחים לקבל מידע חדש ולהתעניין בדברים חדשים ו... לגלות איזה עוד דברים יש שם בחוץ. וזה אחד הדברים שאני חושב שזה הרווח הגדול. במובנים יותר פרקטיים, ברגע שאנחנו מתאמצים לעשות דברים שהם כל כך קשים להשגה, זה דורש מאיתנו להתאמץ יותר, ודורש מאיתנו להצליח ליצור כל מיני תוצרי ביניים שקורים כשאנחנו עושים דברים כאלה. אנחנו גם מגלים כל מיני דברים חדשים שלא הבנו קודם עד הסוף, כל מיני טכנולוגיות חדשות, אנחנו ממציאים דברים חדשים. לפעמים זה גורם לנו לגלות מדע חדש אפילו, או פשוט תגליות שאנחנו לא חשבנו בכלל שאנחנו נגלה אותם. וזה מין דרך לגלות דברים בצורה שהיא לא ממוקדת, כי אם אנחנו נהיה כל הזמן מאוד ממוקדים ורק נחשוב מה הדבר שעכשיו צריך להמציא, אז אנחנו כולנו נשב ונמציא עוד אפליקציות חדשות, וזה לא בדיוק מה שיקדם את המין האנושי, למרות שזה יכול להועיל לנו, כן? אבל לא אומר שלא. אבל בשביל לקדם אותנו בצורה רחבה, בהמון כיוונים שונים, צריך ללכת גם על הלא צפוי והלא ידוע מראש, ולא תמיד על המתוכנן.
לצאת מאזור הנוחות שלנו כמין האנושי, נכון. לכיוונים אחרים. אגב, אני די בטוח שגם אם זה לא היה תורם בשום דבר למין האנושי, יש כנראה מהניסיון ההיסטורי, אנחנו לומדים שבני האדם תמיד הולכים אל הלא נודע. איפה שלא יהיה הלא נודע הזה, בכדור הארץ, מתחת לגלים, מעל הים, מעל, באוויר, בשם, תמיד הולכים אל הלא נודע. יוצרים סקרנים, בדיוק. זה טבוע בנו כנראה. יגאל, רצית להרחיב משהו?
נקודה קטנה. אני חושב שכשהרוסים שיגרו את הספוטניק הראשון, והאמריקאים אחר כך שיגרו את הלוויין שלהם, לא חשבו על ה-GPS. על אותם לוויינים שאומרים לנו בדיוק איפה אנחנו נמצאים, ומנווטים אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. וגם היום שאנחנו הולכים מנסים להגיע לירח, אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותנו, אבל זה ייקח אותנו למעלה.
יהיו תוצאות בלתי צפויות של המחקרים האלה.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז קודם כל, תודה רבה לכם ילדים על השאלות הנפלאות שלכם. מגיע לעצמכם אחרי שפיים. תודה רבה. בואו ניתן לחברי הפאנל שלנו הזדמנות ככה לסכם את מה שעשינו. מי מכם שמעוניין בזכות הדיבור? מישהו רוצה להגיד? סרי.
טוב, אז אני חושבת שקודם כל אפילו אני למדתי היום הרבה דברים על הירח, אז מאוד נהניתי, תודה רן, ותודה לכולם. חשוב לי בדקות האחרונות באמת לשים שוב פעם דגש, בעצם יגאל התחיל את זה מקודם, אבל המשאב המרכזי של מדינת ישראל הוא בעצם ההון האנושי. ואנחנו זכינו, ולא בכדי, בתואר שאנחנו הסטארט-אפ ניישן, וכדי לשמר את המעמד שלנו כסטארט-אפ ניישן, אנחנו חייבים לדאוג ולטפח את ההון האנושי. אנחנו אומרים, וזה ידוע שהרבה ממקצועות העתיד, מה שהילדים החמודים פה ששאלו היום שאלות מופלאות, במה הם יעסקו, לא בטוח שאנחנו יודעים היום לענות. זאת אומרת, מקצועות העתיד הם, רובם הם לא ידועים. הרבה מאוד מקצועות יחלפו מן העולם, הרבה מאוד מקצועות יגיעו לעולם. אז אנחנו לא יודעים מה הם המקצועות האלה, אבל אנחנו יודעים מהם המיומנויות. אנחנו יודעים שילדים יצטרכו לדעת את כל המקצועות הטכנולוגיים, וגם את המיומנויות שאנחנו רוכשים בלמידת המקצועות האלה. סקרנות, יצירתיות, יזמות, כל הדברים האלה. ואני חושבת שהעבודה המופלאה שאנחנו עושים בספייס.il, היא להביא אותנו למקום הזה.
לחלוטין.
ותודה.
רלוקה להגיד משהו?
תודה על ההזמנה ותודה שהגעתם. אני מקווה שהבנתם שהירח הוא מקום מאוד מסקרן, ויש לנו עוד המון המון שאלות לשאול על הירח, ולכן זה חשוב מאוד לחקור את הירח, ומעבר ירחים אחרים כמובן, ותמיד יש מה לשאול ותמיד יש מה לחקור. תודה.
יואב. אני רוצה לסכם בזה שאני אספר שהמשימה הזו, שלהרבה אנשים נשמעת, כששומעים על זה פעם ראשונה, בתור משהו בלתי אפשרי, מופרך, מטורף אפילו. ולמרות זאת זה משהו אמיתי, משהו שאנחנו עושים אותו. ואני חושב שאפשר לקחת מפה את הלקח, שלא צריך לפחד לפעמים לעשות את הדברים האלה שנשמעים לאנשים אחרים, מופרכים או מטורפים, או שאולי יקראו לכם משוגעים אפילו. הדברים האלה, זה הדברים שהכי קשה לעשות. הכי קשה להיות ראשון במשהו. ומצד שני, לא צריך לפחד מזה. לא צריך לתת לאחרים להגיד לכם שדברים מסוימים הם לא יכולים לקרות. אתם יכולים לפעמים, כשתגדלו, לעשות את הדברים האלה בעצמכם, ולהיות הראשונים שעושים משהו. לא צריך לפחד מזה.
קודם כל, אני מסכים מאוד עם מה שיואב אמר, בכלל עם מה שנאמר כאן קודם. אני את ההרצאות משתדל לסיים הרבה פעמים עם התמונה המפורסמת של באז אולדרין על הירח. וכולם, הרוב המוחלט של האנשים ראה אותה קודם, ואני אוהב להראות אותה שוב ולהזכיר שמה שאתם רואים בעצם זה אדם על הירח. זה הומו סאפיאן, זה יצור חי ששאלנו קודם איפה יש, כנראה אנחנו לא יודעים איפה חוץ מפה, וזה יצור חי בעולם אחר. שהוא לא כדור הארץ. זאת אומרת, האדם יצא מאפריקה, ועכשיו, זו הנקודה בהיסטוריה שאתם נמצאים בה. אנחנו הרבה פעמים רואים דברים כאלה, אנשים שזוכים את התמונה הזו מהילדות שלהם, רואים בה איזושהי נקודת מפנה. אנחנו בדרך כלל נתקלים בדברים כאלה במבט לאחור. וזוכרים, הייתה לי הזדמנות, וככה זה יצא וזה קרה לי. המקרה הזה הוא, בקרוב אני מאוד מקווה, תהיה לו תאריך ושעה. זאת אומרת, אתם יכולים לעקוב, לספר לחברים, להתכונן לזה, לשמוע, ללמוד, להיות חלק מזה. זאת אומרת, ההיסטוריה, אנחנו מדברים על איך שמציאות מדומה תוכל לאפשר לנו לחוות רגעים בהיסטוריה. תרימו את הראש. זאת אומרת, אין מציאות מדומה יותר טובה מזו, זו מציאות אמיתית וזה קורה סביבכם. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו כאן היום, הסיבה שאנחנו מגיעים לבתי ספר, כל זה מתבסס, קודם כל, מה שיואב אמר, על זה שזה לא רק רעיון, אלא אנשים באמת בונים חללית, באמת הולכים להגיע לירח. זאת אומרת, זה לא רק רעיון, אלא זה גם היישום שלו. וזה מה שהופך את זה אני לא סתם מספר סיפור. זה אמיתי, וכולנו יכולים להיות חלק מזה. אתה פשוט צריך להרים את הראש.
אמרו פה דברים נהדרים. אני רק אגיד שהארגון הזה שנקרא Space.il, שמורכב מעשרות רבות של אנשי חינוך, מתנדבים ומהנדסים, ואנשי תעשייה אווירית, ועוד הרבה אנשים שהם עובדים עבור הפרויקט הזה, הם אנשים מדהימים, שההרכב האנושי שלהם הוא כזה, של כל הארגון, כל העובדים, הוא כזה שהסיכויים שלנו לבצע את המשימה הם גבוהים. הם לא 100%, אני לא יכול להבטיח את 100%, אני יכול להבטיח שכולם עושים את 100% שלהם, כדי לעמוד במשימה. והמשימה היא לא רק לנחות על הירח, אלא המשימה היא, כמו שאמרנו כולנו, המשימה היא לעודד את הילדים, את הנוער, ללכת ללמוד את הדברים שמסקרנים, את הדברים שהם לא פשוטים, את הדברים שלוקחים אותנו ועושים לנו פתאום Waze חדש, וכו וכו וכו, כי זה מה שאנחנו צריכים כמדינה, כחברה.
אורי, אני חושב שאתה רצית לסכם בשמם של הילדים.
אני רוצה באמת להגיד, ואני חושב שבשמם של כל מי שהיה פה, שזה מאוד מאוד מעניין, והייתי, למדתי עם כל אחד מכם משהו חדש, ואני בטוח שגם כל אחד מפה. אני חושב שגם אם כל אחד מעניין משהו אחר, והבנתי בעצם מהדבר הזה שגם אם כל אחד מעניין משהו אחר, אפילו אם זה לא הנושא הזה, כאילו שכל נושא אפשר להצליח בו, אפשר להתקדם בו, וכל נושא שתחלום עליו אתה יכול לעשות אותו. ואתם ספציפית מנסים לקדם את הנושא הזה, ויש אנשים שמנסים לקדם נושאים אחרים, כל נושא הוא בעצם חשוב. הוא תורם למשהו אחר, אבל כל נושא הוא בעצם חשוב. ובגלל זה אני חושב שהיה טוב לשמוע את ההרצאה.
בהחלט, זה ממש מעורר השראה, ממש כאילו. אז בשם בעצם כל הצוות של עושים היסטוריה, אני גם התרגשתי מאוד, זאת אומרת, תקשיבו על מה דיברנו פה. זאת אומרת, אנחנו יושבים פה שישה אנשים על הכיסאות ועם הקהל, ו... יושבים במדינה שיש לה המון בעיות ואתגרים והכל, וביום יום אנחנו מדברים על בעיות של תחבורה ובעיות עם השכנים והכל, אבל הפרויקט שלכם, משהו יפה, זה כשאתה פתאום, השיח הופך להיות משהו אחר. עתיד האנושות, עתיד ישראל, השוואות לכל מיני מסעות היסטוריים בעבר, אתם באמת מגלמים בפרויקט הזה, סוג אחר לגמרי של להרים את הראש ולהביט אל אופק שרוב הישראלים לא חווים אותו ביום יום. אז אני חושב שמה שאתם עושים פה הוא באמת מיוחד. אתם קבוצה קטנה של אנשים שבעצם אחראים במידה גדולה לזה שאנחנו כישראלים יכולים להרים את הראש מעל לצרות היום יום ולהסתכל ממש רחוק קדימה, גם כישראלים, גם כבני אדם בתוך מין האנושי. זה פשוט מעורר השראה. אז אני רוצה להודות, קודם כל נודה לצוות של עושים היסטוריה, שעבד פה על ההקמה של העניין לעיניו, לשרה, לניר ולדני, תודה רבה לכם. תודה רבה לצוות של Space.il, לדנה וייס, איפה היא פה? ולכם לצוות שלנו, לסרי, סליחה, לנועה, כמובן, פה מאחוריי לא ראיתי אותך, אהלן, ותודה גם לרלוקה, ותודה רבה לאיגל, וליואב, ולעודד. תודה רבה לכם הילדים שבאתם, חיוב כפיים גם לכם. אנחנו נשתמע בפרק הבא של עושים היסטוריה, להתראות.
כמו שנפרדים בספייס.il.
איך נפרדים בספייס.il?
אל הירח.
אל הירח. ובחזרה, לא, במקרה שלכם לא בחזרה. בירח. תודה רבה לכם.
תודה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.